מתכוננים, מתכוונים מעת לעת של תשעה באב, שלמעשה חלק מהעבודה השלימה, ואפשר לסגור את הדלת או שזה חייב? אני רגיל בכל שנה להזכיר את, אני חוזר את זה בשביל שנה א', אבל אני רגיל להזכיר ערב תשעה באב את אותו הסיפור הידוע המפורסם, נפוליאון שהתהלך ברחובות פריז בערב תשעה באב, נפנליה המלכותית האימפריאלית שלו, הוא שמע כל נאי בוקע מתוך אחד מהכנסת בעיר, נכנס וראה מחזה מאוד מוזר, שהקהילה כולה ישובה על הרצפה עם נירות, חושן, בוכים, קרחים, קינות, והוא שואל אחד מהקהל, מי נפטר לכם? איזה אבלות מובילה לרגשות כאלה עזים? אז אמרו לו, לא, אף אחד לא נפטר, לא הפרנס ולא הרב ולא המנהיג, אלא שנחרב עלינו עולמנו, אלא שנחרב בית מקדשנו. והדבר עורר ביתו של הקיסר, כי הוא לא שמע, הוא היה כרגיל מעודכן בחדשות, והוא בדרך כלל גם חולל אותם. אז אמרו לו, לא, זה לא עכשיו נחרב, לא בשעה הזו, אלא לפני כ-1800 שנה נחרב בית המקדש שלנו, ואנחנו בוכים על זה, ועל זה חרב עלינו עולמנו. ונפוליאון אז אמר, עם כזה מזיכרון לאומי שמסוגל לחיות ולחוות בחדות כזאת, בעוצמה כזאת, חיוניות, את הזיכרון הלאומי, מה זה עם ישראל? מה שנפוליאון הכיר מעם ישראל זה היה la question de juif, מה שכזה סתם השאלה היהודית, כל מיני קבוצות, קהילות, קצת בפריז ובורדו ועוד כמה מקומות, בעיות של אנטישמיות, איך, כן, לא, יחס המהפכה הצרפתית וכו'. ידוע, כל העולם הזה, שעם ישראל היה עם, אבל שהקבוצות הללו, הקהילות הללו, העדה עדר, מסוגלת לזכור, לחיות, לחוות את החיוניות הזאת הלאומית מלפני 1800 שנה, אמר נפוליאון, זה סימן של אומה גדולה. עם חשוב, עם שוודאי גם העתיד ירד נפלותיו. אני תמיד פותח, אבל דווקא השנה הייתי בזמן האחרון בפריז, ברחתי ברחובות של נפוליאון, חשבתי לעצמי אולי אפשר להזמין אותו לביקור ממלכתי בארץ ישראל של היום, ביקור ממלכתי כזה, שיבוא, שיסייר, שיקשיב לרדיו, שיקשיב ויסתכל בטלוויזיה ויתעדכן למה שנעשה. לא, אז מה היה נפוליאון אומר על מדינת ישראל של היום, על עם ישראל של היום, מתקבץ בארצו אחרי כל שנות הגלות, החוזר לבנות ולבנות תרומה, מה אז הוא היה? אז אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לכם בוודאות מקורות ראשונים, מה הצאצאים הרוחניים שלו, של הנפוליאון הזה, מה יש להם להגיד על מדינת ישראל ועל עם ישראל של היום. עם ישראל של היום זה עם בזוז, שפן מאוד, עם שמעורר בהרבה מקומות בעולם, ודאי אצל נפוליאון, רוחו של נפוליאון, המון לגלוג, המון תיאור אולי אפילו, עם ישראל זה עם, זה תולעת, זה זחל. עם שיורקים עליו, שיורים בו, שרוצחים את אזרחיו, הוא לא מגן על עצמו. מבליג. שמה באירופה, דרך אגב, הם לא שמעו את הסיסמה הזאת, שאתם לא, לא, לא שמיע עליה, כלומר לא סביר עליה. שאיפוק זה כוח. הם לא שמעו דבר כזה. לא שמעו שההבלגה זה עוצמה. לא יודעים את זה. הם לא יודעים שהרדיפה להנמיך את הקומה, אחד אומר, שזה סימן של איזה חוסן לאומי. הם לא שמעו את זה. הם לא שמעו שלתת את הלחי השנייה ולזחול על ארבע בפני שואי עולם, שזה סימן של אומה גדולה. הם לא שמעו. הם כנראה תקועים באירופה. לא. בני אירופה הם עדיין, מה לעשות, נבח, הם שייכים אל דברי הרב דורות הקודש. גם הדרגה שלהם. הם יודעים שאין בתכונה של קיבוץ ציבורי בשום אופן אפשרות לנטייה של החלשת האהבה העצמית. הם לא שמעו שהעם שמחליש את האהבה העצמית שלו, שמחפש בכל דרך להגן על אויביו, לשמור אותם מכל משמר, ולהיות ענף, להיות לתת את הלחי השנייה, אין מה לעשות, הם פוסקים כמו הרב קוק, שזה, זה, אם יש דבר כזה, אם יש החלשת אהבה עצמית, איננה בא כי אם הירוס מוסרי, אם יזדמן, וריקבון פנימי האוכל כול. אבל כן אי אפשר כלל לדרוש שיהיה בעולם עם מוסרי. אלא מה צריך לדרוש עם קדוש? לקטע הזה הם לא הגיעו. אבל עד כאן הם מזדהים עם הרב. מה שאנחנו צריכים זה לבדוק ולהבין שני החזיונות. עם ישראל עם מופלא שלא שוכח את עברו ולא שוכח את געגועי עתידו גם במצבים היותר מושפלים. ועם ישראל, שדווקא בעת חייתו, דווקא בעת התקוממותו, הוא שוכח את גדולתו. הוא מתרפס וזוחל על עפר ועפר, מתרפס ומתפרס לפני כל מלכי עולם. ההבנה, העיכול הרוחני של שני החזיונות הסותרים הללו, נעוץ בסדרת החינוך שאנחנו עוברים אותה. אנחנו עוברים אותה בכל שנה, בכל שנה עם ההערה המיוחדת שלה. סדרת חינוך שפותחת בי"ז בתמוז, כן? תכף נראה איך שהגמרא מתייחסת בי"ז בתמוז, יום שנשברו הלוחות, יום של תחילות של פורענות, כן? נפרצת חומה, בטל תמיד וכדומה, ומתקדמת בתוך שלושת השבועות הללו, כן, לפי המדרגות, ספרדים, אשכנזים, תימנים, בכלל, כן, אין להם בכלל שבוע שחל בו השנה, מי שנכנס אב ומתאים בשמחה, שבוע שחל בו, מדרגות, אב שמגיעים ליום השיעי, אישה באב שהוכפלו בו צורות. זה שיחת הסיכום בסוף הסדרה, סדרת החינוך. אם אנחנו ניכנס ונבין, ניגע בקדושה של הימים האלה ואת הקדושה הזאת, אז אנחנו נבין גם את המשמעות של החזיונות הסותרים שבחיינו הלאומי. הגמרא במסכת ראש השנה בנה בימים האלה בערכם בסוגיה של שליחת שליחים לבשר על קידוש החודש. כתוב במשנה, כתוב ששולחים שליחים לבשר על ראש חודש אב, אבל לא על תמוז, לא על תמוז וגם לא על שאר הצומות. הגמרא שואלת על כך, ומתוך כדי כך מתפתח דיון. מהי דכתיב, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום עשירי יהיה לבית יהודה לששון ושמחה, יש כאן סתירה פנימית, צד אחד צום, צד שני ששון ושמחה. טוב, אז ברור שהפשט של הפסוק זה מה שכרגע צום, אז יהיה לעתיד ששון ושמחה. אבל הגמרא רוצה להבין מה המשמעות ההלכתית, והגמרא אומרת בצורה מאוד מופלאה שזה לא בדיוק תלוי רק בעתיד, זה לא העתיד כדבר מסוים, אלא זה תלוי במצב האומה. יש מצבים שונים, קריא לו צום וקריא לו ששון ושמחה. יש כאן דיון, בסוף הגמרא מסכמת, אמר הפאפה הכי כמה, בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה. הימים האלה שהם ימי צום, ימי צער, ימי אבל, כשיש שלום, צ'אנס לשלום, שיר השלום, תהליך השלום, תכף אנחנו נעסוק בתהליך השלום, אז הימים האלה יהיו לששון ולשמחה. יש גזירת המלכות צום. גזירת המלכות, הכוונה שאנחנו נתונים תחת מגפיים, מגפי הגויים האכזריות, האכזרים, ואין לנו שום חופש, שום חירות. יש גם מצב ביניים, אין גזירת המלכות ואין שלום, רצו מתענים, רצו אין מתענים. זה צום בחירה, צום בחירה. יחי, ולכן לא יוצאים, לא יוצאים שלוחים על י"ז בתמוז, כי איזה מין יום כזה שזה לא כל כך חשוב, לא כל כך מוחלט בעניינו. ואם כן, אז גם תשעה באב, תשעה באב זה שונה. שאני תשעה באב, הועיל והוכפלו בו צרות, והמאמר בתשעה באב חרב הבית בראשונה ושנייה, ונתקדה ביתה, ונכד לשער היום. לכן, זה לא רשות, אלא חובה. אז יש כאן שני דברים, קודם כל צריך לשים לב לדבר הזה, רצו מתענים, רצו אין מתענים. וכבר כתבו הפוסקים שאנחנו קיבלנו את הדבר הזה כחובה. אז כנראה שהרצון והלא רצון, כן, הצום זה לא סתם הלכה חיצונית לנו, כן, כמו כל הלכותיה של תורה, דאורייתא דרבנן. ההלכה, ההנחיה האלוקית, מה לעשות ומה לא לעשות, זה למעשה החדירה היותר עמוקה של מה שמתרחש בעומק הווייתנו. ככה זה ודאי במצוות דאורייתא, גם מצוות גם לאווים, גם עשר. כן? שאדם הוא נמנע מלעשות איזה עבירה, לפעמים מתוך התגברות גדולה מאוד על היצר, הוא נמנע מלאכול משהו, מלדבר משהו, מלהסתכל משהו, הוא נמנע, הוא מונע את זה. לפעמים זה מלחמת יצר קשה מאוד, אבל בסופו של דבר ההכרעה של יצר הטוב ויצר הרע, זה ההכרעה שמשיבה את האדם בפועל אל אומת מה שקיים, מה שזורם, מה שקולח בעומק הווייתו. אין, אדם כשהוא מתגבר ונלחם, בסך הכל נלחם להיות הוא. ככה זה בבית בדוריי. אבל גם ברבנן זה כך. יכול להיות, יש מצב שהצום הוא לא ברור. האם הצום הזה משקף איזה אבל אמיתי, או שזה משהו הולך אותי. אז רצו, לא רצו, איך בדיוק עושים את זה, אני לא יודע, זה דמוקרטיה, זה שיבת טובי העיר, זה הרבנות הראשית, אני לא יודע, איך עושים את זה. אין כאן דיון על זה. אבל כשיש הכרעה בציבור שהשנה לא צמים י"ז בתמוז, זה בגלל שאנחנו לא, באמת לא חשים מספיק את הצער של שבירת הלוחות, של החדירה על העיר וכדומה. וכשרצו, אז פירוש הדבר שהאומה כרגע נמצאת במדרגה, זאת מדרגתה, מדרגתה היא מדרגת הצער. ואם במשך הדורות, במרוצת הדורות, הדבר הזה נקבע ונחקק כהלכה קבועה כמו שהוא היום, כי גם היום הצומות האחרים, כמו י"ז בתמוז וצום יום כיפור, הם פחות חמורים מתשעה באב, אבל הם לא רצון, קיבלנו את זה כחובה, פירוש הדבר שהאומה עלתה מדרגה, שהאומה נמצאת במעלה יותר עליונה. וכמו שאנחנו פוגשים כתבי המצב וכתבי הרב ועוד מקורות פנימיים, שהדורות באמת מתעלים, גם אם כלפי חוץ לעין החיצונית האומה נראית כנופלת ויורדת ומתקטנת ומזדערת, אבל מצד התהליכים הפנימיים האומה מתפתחת. וההתפתחות הזאת מובילה, שרגע יש הרבה דוגמאות לזה, יש גם למשל, יש דברים שהגמרא אומרת על רבינו הקדוש, על רב, כל מיני מידות, רבינו הקדוש נקרא הקדוש, למה? בגלל זה וזה וזה וזה. אתה מסתכל בגמרא, אתה מתפלא, כי הלאה, זה וזה וזה וזה, אז יש סימני הלכה. זה יכול להיות, זה יכול להיות. אתה מסתכל בשולחן אור, הלוך, כך וכך לעשות, אז מה? אז מי שלא יעשה ככה, אז הוא עובר לשולחן אור, אז רבינו הקדוש מתפאר, אני נקרא קדוש בגלל שאני שומע בשולחן אור, אלא שבשולחן אור, בימי רבי, זה לא היה קדוש. זה המדרגה שהיא הייתה ראויה לכנסת ישראל, אבל בכנסת ישראל עוד לא ידע. היו גדולים אבנגר, הגדולים הם היו המבשרים. רבינו הקדוש היה קדוש כי הוא חי את הקדושה שכלל ישראל עתיד נתעלות אליה כבר בזמן הקדום הזה. יש עוד דוגמאות אחר, לא נוביל בדבר הזה. מה שכן צריך לעיין כאן זה מה זה שלום. שלום, מילה מאוד נפוצה. אני לא יודע מי שעשה את זה, אבל היום כש מנתחים טקסט ספרותי או תקשורתי, אז יש כל מיני אמצעים מדעיים לגלות את המשמעות של הטקסט. סמויים, דברים סמויים. אז אחד מהם זה מספר הפעמים שמילה מסוימת מופיעה. לפעמים לא שמים לב, אבל חוזרים כל הזמן על איזה מילה עד שזה נכנס לברידים. זה יוצר איזה מרחב של המובן מאליו, איזה אקסיום. אני חושב, אני לא יודע, אפשר לבדוק את זה, אם יעברו על הספרות התקשורתית והספרותית וכדומה של היום, הגותית גם. אז המילה שלום תופסת מקום מאוד מאוד מרכזי. אז לכן זה חשוב מאוד ללמוד מה זה שלום. אז יש מחלוקת. יש מחלוקת. המחלוקת הזאת לפעול זה מחלוקת להלכה. אנחנו לא נכנסים לזה, כי אנחנו כבר פסקנו שכל זה תכף נראה. רש"י אומר, אולי באמת כן נזדקק פעם להלכה הזאת, רש"י אומר, מה זה שלום? שאין עובדי כוכבים, שאין יד עובדי כוכבים תקיפה על ישראל, עצמאות. שהעוצמה הישראלית היא אשר מפתבת ומנחת חיינו, שאנחנו שולטים על אויבינו, ידינו תקיפה, זה נקרא שלום. הרמב"ן, הריב"א מביא את שיטת הרמב"ן וגם את שיטתו, לא רוצה כאן יותר מדי להתפלפל בדבר הזה. הריב"א והרשב"א אומרים שישראל יושבים על אדמתם, אבל הרמב"ן אומר שלא ישיבה בעלמא אלא שלום פירוש בית המקדש. זה נקרא שלום. הימים האלה, ימי בין המצרים הללו, הצום הזה, כשיהיה שלום, אז הם יהיו ימי שמחה. שלום, לפי רש"י, זה ידינו תקיפה על אויבינו, לפי הרמב"ן, זה בית המקדש. האמת היא שזה מזכיר דברי הברכה האלוקית בסוף העקידה. שתי המדרגות האלה, שתי השיטות האלה, הם, אנחנו כיוון ש... כרגע לא הגענו לא לזה ולא לזה, ובעזרת השם יש עוד כמה ימים, אבל אם אין שינוי במצב, אז בתשעה באב זה אנחנו נצום, עוד לא יהיה שלום. אז אנחנו פטורים מהפן ההלכתי, וניכנס למשמעות היותר פנימית של הדברים. אומר הרב, מסביר הרב את ברכת השם אחרי העקידה, וירש זרעך את שער אויביו והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. הופעת ישראל בעולם בראשונה בצידו הגלוי בתור עם בין העמים, עם מוקף משונאים החפצים לבלעו, והוא מתגבר ומנצח אותם. זאתי תכונת הברכה הגלויה בישראל, וירש זרעך את שער אויביו, שיש שונאים, יש אויבים, ועם ישראל קם בגבורה לאומית, ככל העמים, בגבורה לאומית נפוליאנית, ומנצחת ומכרעת, זה הברכה הגלויה, וירש זרעך את שער אויביו, זה לפי רש"י שלום. יש שלום. אבל